רגע, לפני שמתחילים, אם אתם יכולים, בבקשה, דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. זה מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה של הערוץ ליותר אנשים. ממש תודה רבה לכם. פתיח ומתחילים.
הפודקאסט של דוקטור רועי יוזביץ'.
התיאוריה הכלכלית הקלאסית מאז אדם סמית וכנראה הרבה קודם מדברת על העניין הזה שהאדם עושה החלטות רציונליות. למעשה היד הנעלמה של סמית לא יכולה לעבוד אם אנחנו עושים החלטות לא הגיוניות. ואז במאה השנים האחרונות ובוודאי בחמישים שנים האחרונות עולה סוג חדש של כלכלה, כלכלה התנהגותית. והכלכלה ההתנהגותית לפחות איך שהיא נתפסת בעיני הציבור, גם עם ספרים מצוינים כאלה, כמו של דן אריאלי, לא רציונלי ולא במקרה, היא שאנשים עושים החלטות לא רציונליות, שהרבה פעמים היוריסטיקות, התחושות בטן, מביאים אותם להחלטות לא הגיוניות. אם זה ככה, יכול להיות שהכלכלה שעליה אנחנו בונים את המודלים שלנו, לא נכונה. האורח שלי היום, כופר בטענה הזאת. הוא אומר שאנחנו לא מבינים ולא קוראים נכון את הכלכלה ההתנהגותית בכמה וכמה אספקטים. והאורח שלי היום הוא פרופסור ישראל רוברט ג'וני אומן. פרופסור אומן הוא פרופסור שלא צריך להציג אותו לקהל הישראלי ולקהל בכלל, אחד מאבות המייסדים של תורת המשחקים, חתן פרס נובל לכלכלה לשנת 2005, וכל בולט מאוד באקדמאים שמוכנים להגיד דעות פוליטיות שהן בכלל בכלל לא שייכות למיליה שלהם. אז פרופסור אומן, בוקר טוב, שבוע טוב, מה שלומך?
בסדר. אני אולי לפני שמגיעים לעיקר הדיון, שזה על כלכלה התנהגותית, אני אעיר הערה על הערה האחרונה שלך, והיא שהאקדמאים לא מוכנים להיכנס לנושא הפוליטי שמאל ימין, כן? וזה פשוט לא נכון, כן? מה שכן נכון הוא שהרבה אקדמאים בימין לא מוכנים להיכנס, אבל הרבה האקדמיה נתפסת כן של שמאלנים, כן? והם, השמאל מביע את דעותיו כל הזמן, האקדמיים בשמאל.
לזה אגב, פרופסור...
אז אולי אני, יש גם אחרים, לא רק אני, אבל אני מודה שמעט אקדמיים בימין, ויש כאלה, כן? אמנם זה מיעוט, אולי רק 20% או 30% מהאקדמיה הישראלית, או אולי אפילו קצת יותר, אבל בערך 30% זה נכון. הוא בימין, אבל לא מוכנים לפתוח את הפה, ואני כן מוכן לפתוח את הפה. אז זה הערה צדדית, ואפשר לגשת לעיקר הדיון.
אגב, אני רק רוצה לחדד שאני חושב שזה באמת מה שאמרתי. אתה אומר דעות שהן לא מושמעות בדרך כלל במיליה של האקדמיה, שהוא בגדול שמאלי. גם פרופסור דוד הראל היה פה לשיחה, ובאמת גם דיברנו על הנושא הזה, כן? אבל לא שלאקדמיה אין דעות, אלא שהדעות של האקדמיה בדרך כלל נמצאות רק בצד אחד של המתרס, ואתה אחד מהקולות הבודדים שנמצאים בצד השני של המתרס.
נכון.
אבל לפני שאנחנו מגיעים לסוגיה שלנו, מכיוון שעד שאני זוכה לדבר איתך, אז יש לי שלוש שאלות לפני זה, וכל אחת מהן היא שאלה שהיא עולם בפני עצמו, אבל חשוב לי לקבל את הדעה שלך. הסוגיה הראשונה, אנחנו נמצאים היום בכתובות עין דלת, בדף היומי, אנחנו 10 דפים פחות או יותר, לפני הכתובות צדי גימל, לא, לפני 20 דפים, לפני הכתובות המפורסם, לפני הסוגיה שבעצם אתה פותר. אני לא נכנס לסוגיה הזאת, כי אני נתתי עליה סרטון, אבל הרעיון הוא שהמשנה מתארת סיטואציה בצורה מאוד פשוטה, התלמוד לא מצליח להבין את הסיטואציה הזאת, פשוט לא מצליח להבין. אחד מהראשונים, הריף, אומר על הסיטואציה הזאת שניסינו וניסינו ולא עלתה בידינו להבין אותה. פשוט ככה, סוגיה הזאת שקלו בראשונים ולא עלתה בידם כלשהו, ואתה, אחרי הרבה מאוד זמן מחתימת התלמוד, ביחד עם משלר, ביחד עם הבן שלך זכרו לברכה, בעצם נותן מודל מתמטי, תלמודי, שהמודל הזה מסדר את הסוגיה בצורה בלתי רגילה. זאת אומרת, מי שרואה ושומע ולומד את המודל שלך, מה שנקרא שניים אוחזים, אני לא נכנס אליו כי הייתה לי שיחה מלאה עליו, אומר, אין מצב שזה לא מה שהמשנה התכוונה. ופשוט, הגמרא לא ראתה את זה וחבל. השאלה שלי היא כזאת, מה המסר מהסיפור? כי יש פה שלושה מסרים אפשריים. מסר אחד זה שאין מסר. יש לך איזה וורט מגניב, איזה יופי, כל פעם שנגיע לכתובות צד ג' בדף היומי, נגיד את הוורט. מסר שני, זה ראשונים כמלאכים. זאת אומרת, אתה רואה שהמשנה מדברת דברים בתמצות גדול מאוד, ואנחנו, כשאנחנו לא מבינים את המשנה, צריכים לבוא ולחקור 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 ולחקור, עד שנרד לדעת המשנה, באמת ראשונים כמלאכים. מסר שלישי, יש דברים שהראשונים, אמנם לא המשנה, אבל התלמוד והריף, לא הצליחו לעשות. ויכול להיות שלא היה להם את הכלים המתאימים, ויכול להיות שכלים מודרניים, כמו כלים של תורת המשחקים, יכולים לשפוך אור על סוגיות שיש מקומות שחזל לא הצליחו לרדת לסוף דעתם. אז איזה מהמסרים לקחת מהסיפור הזה, מאומן ומי שהיה נשוי שלוש נשים?
לא זה ולא זה ולא זה, ושוב פעם, שוב פעם, יש לי הזדמנות לתקן דעה או תובנה שרווחה בציבור. אין זה נכון שהפירוש המשנה שמשלו ואני מציעים הוא בניגוד לגמרא. זה לא נכון, כן? והריף בעצמו, כן, מצטט את רבנו היי גאון ז"ל, ככה הוא אומר. הוא מצטט בעמוד השני של הריף שאתה מצטט, כן? תגיע לעמוד של המשנה, כן? תגיע okay.
כן? אה, לא, אני פה, אני עכשיו בספר אחר.
רבנו היי גאון ז"ל, לא זוכר את לשון המשנה, אבל תקריא אתה.
לא, אני יש לי רק את הספר.
זה באמצע העמוד השני של דיון הריף. שהוא
אין לי פה את הריף, יש לי רק את הסיפור, המתניתין וגמר הדילי, הגמרא שלה, שקלו ותרומה.
כן, אבל תהפוך את הדף.
אבל אני בספר שלי, אין לי את זה.
בספר שלך, אז אני אפתח את הזמרה. אוקיי.
בינתיים, בזמן שפרופסור אומן מדבר, הרעיון הוא, זה שבאמת יש פה איזשהו מודל בלתי.
רק רגע. אז אני אפתח את הגמרא.
אגב, פרופסור, לא, בסדר, אני רק שואל, בזמן שאתה פותח את הגמרא, הרי אני למדתי את הדף הזה, והגמרא מעמידה את המשנה בקדימויות ובכל מיני נתונים שלא
נכון,
למשנה עצמה.
נכון, נכון, מהמוזרות.
בכל מיני הוקימפות נכון, מוזרות. נכון, אז נכון. איך אתה יכול להגיד...
תכף נגיע לזה, תכף. נכון.
תראו מה זה, אני שאלתי שאלה קטנה, אני לא ידעתי לאן אנחנו נגיע עם זה, אבל זה באמת חשוב. לא, כי באמת זאת סוגיה מרתקת.
אוקיי, עכשיו, בדף נון א', בדפי הריף, כן? ויש כאן עמוד ב', אתה ציטטת את עמוד א', אבל תקרא קצת הלאה לעמוד ב', וכרכב, ואף רבנו היי גאון ז"ל, לא סבירה להי, רק רגע, אני אשב שאני, שיראו אותי.
יפה.
אף רבנו היי גאון ז"ל, לא סבירה להי ממרד קמאי דממרד פריחה הוא. קמאי זה אלה שאמרו שהם לא מבינים את המשנה ואת הגמרא שלה בכלל, כן? זה קמאי, אלה שבאו לפנה. ואיין בא איהו נמי, גם הוא הסתכל בזה, ומסתבר לי על דרך שניים אוכסן בטלס, כן? אז זה בדיוק מה שמשלה ואני אמרנו, כן? ואנחנו אף ציטטנו במאמר המקורי את רבנו הגאון. ואם אנחנו נלך לפי רבנו הגאון, זאת אומרת, זה לא משלה ואני שהמצאנו את זה, אבל רבנו הגאון שחי לפני 1,000 שנה, לפני 1,000 שנה, והריף לא רוצה לקבל אותו.
אז הנה חינמי,
אם
אתה...
אתה זוכר את הגמרא, הגמרא מתחילה עם האוקימתות, עומר שמואל וכולי, כן? עם האוקימתות, שהם מהאוקימתות, הם לא האוקימתות הכי מוזרות בש"ס, יש אוקימתות יותר מוזרות, אבל הם אוקימתות די מוזרות, די...
אני רק אגיד לקהל החילוני.
אבל אז יש גמרא שאומרת, תניא, רבי אומר, זו משנת רבי נתן, אין אני מקבל דבריו של רבי נתן באלו, ואלה חולקן בשווה. ויש על זה דיון מלא, אבל רבי דוחה את האוקימתות, הוא דוחה את האוקימתות, ולמעשה הרבי אומר זו משנת רבי נתן, והוא לא מקבל את משנת רבי נתן, אבל הוא מבין את ההיגיון של משנת רבי נתן. זה לפי פירוש רבנו הגאון שקדם לריף, הוא היה לפני הריף, כן?
אז מה המסר? בסדר, אז מה המסר?
ולא רק זה, אבל עמוד ב' של הגמרא של שותפין מסתדרת יפה מאוד, לפי, הרבה יותר יפה לפי דעת רבנו הגאון מלפי דעת הריף. עכשיו הריף מקומו, כבודו במקומו מונח, אבל גם רבנו הגאון הוא לא קטלה קניה, כן? הוא אדם גדול, כן? ופשוט רבנו הגאון הסביר את כל הגמרא לפי השיטה של, זאת אומרת, אנחנו, משלה ואני, הסברנו לפי השיטה של רבנו הגאון. אז הגמרא מסתדר, יופי, יופי, יופי. רק האוקימתות הם באמת לפי דעת הריף. האוקימתות הבינו את המשנה לפי דעת הריף, מה שאני קורא שיטת השיעבודים. וכתבתי כמה וכמה מאמרים בזה, ואני חושב האחרון הוא במעיין לפני 2 או 3, כן? והשם של המאמר, אני לא זוכר את הציטוט עכשיו, אבל השם של המאמר הוא שיטת רבנו הגאון בשלוש נשים ושלושה שותפים, שהוא גם כן עושה מקשה אחת, כן? מה שהריף לא עושה, הריף מסביר את השלושה שותפים בשונה משלושה שלוש נשים, כן?
אז מה המסר?
רבנו הגאון עושה מקשה אחת, אז אנחנו כיוונו לדברי גדולים, כן, משלה ואני.
אוקיי, יפה. אז קודם כל, יפה, אז יש לנו את ההיגאון, אנחנו נצטרך עכשיו לשבור את הראש, האם אנחנו הבנו את התלמוד, את המשנה יותר טוב מעריף או לא, אבל זאת כבר שאלה אחרת. השאלה השנייה שרציתי לשאול אותך, והיא, יש לה אלמנט אקטואלי. אתה נתפס הרבה פעמים בציבור הדתי-לאומי כאיזשהו מודל, אידיאל, ספרה וסייפה, זאת אומרת, גם העולמות תוכן שלך, אתה נולדת בגרמניה, תורה עם דרך ארץ, עברת לארצות הברית, זאת אומרת, אתה מונח היטב גם בעולמה של תורה וגם בעולמו של המדע. והרבה פעמים אנשים מסתכלים על הדבר הזה בצורה, איזה יופי. הטענה שלי היא, זה שלא ניתן לקחת אותך בתור מודל, בהנחה שהציבור הדתי רוצה לקחת אותך בתור מודל, מכיוון שתהליך ההכשרה שלך הוא כל כך שונה מתהליך ההכשרה של התלמיד הממוצע בארץ. פרופסור דוד אליבני, כן, חבר האקדמיה, שנפטר לפני כמה חודשים, בריאיון איתו, אמר שהיום צריך ללמוד כל דבר, אתה לא יכול ללמוד רק משהו מצומצם, מי שלומד מתמטיקה ילמד את התלמוד טוב יותר. ולמעשה הרבה פעמים בציבור שלנו, ובוודאי במחוזות השמרנים ביותר שלו, אנחנו לא הולכים למקומות האלה. רק עכשיו לאחרונה התפרסם שאחד מראשי המפלגות החרדיות אומר, אתם לא הצלחתם עם הכלכלה שלכם, בואו תיתנו לנו, אנחנו לומדים תורה, מי שלומד תורה יודע גם כלכלה. אתה כאילו, אתה רואה את זה שמסלול ההכשרה המדעי השכלתי שלך הוא כזה שלא מתאפשר היום בציבור הדתי-לאומי שלנו?
אני לא, לא, לא אוהב לדבר על עצמי, כן? זה מי ש... כן, בסדר, אני מה שאני, אני גדלתי איך שגדלתי חונכתי איך שחונכתי, ובאמת אני צריך לתת תודה גדולה להורים שלי שחינכו אותה, למרות ש... אחרי שעברנו מגרמניה לארצות הברית, לא הייתה פה הפרוטה מצויה כל כך בבית שלנו, ושניהם עבדו קשה מאוד, אבל נתנו לאח שלי ולי החינוך תורני וחינוך כללי מצוין, מעולה, ואני רוצה להודות להם, אבל זה... כל אחד יסתכל, כן. אני לא אגיד, תיקחו את פרופסור אומן למודל, אני חושב ש, כן, בסדר, כן, ללמוד תורה זה משהו יפה, ללמוד מדע זה משהו יפה, וללמוד תורה ומדע זה גם כן יפה, כן. אני לא, אין לי עצות או לתת לאנשים ביחס אם לקחת את פרופסור אומן כמודל או לא לקחת מודל. זה אחרים יגידו. אבל דוקטור יוזביץ', אני באמת הנושא הזה של עיקר השיחה היום.
או, הנה, זהו, אז הנה, אני סיימתי את שתי השאלות.
בוא נגיע לזה.
אז אני סיימתי את שתי השאלות.
לפני ש... כמה זמן יש לנו?
שעה זה בסדר.
שעה זה בסדר. אז עכשיו... 20 דקות עברו מהשעה.
אוקיי, יפה, אוקיי. אז אני רוצה להתחיל עם, קודם כל, השיחה שלנו מבוססת על שני דברים, גם על הרצאה שנתת באקדמיה הלאומית למדעים, וקישור לשיחה נמצא למטה בתיאור הסרטון, וגם המאמר שלך, שמי שרוצה יכול לקרוא אותו בנייצ'ר, Human Behavior, כן? בסופו של דבר, אני רוצה להתחיל עם איזושהי הבחנה שאתה נותן בין שני סוגים של המילה רציונלי, כן? הסוג אחד זה רציונלי במובן היומיומי, הגיוני, הולך לפי המדע, וסוג אחר הוא סוג של תורת המשחקים, שזה אחד שמקדם את המטרות שלו לפי הידע שנמצא ברשותו. למה ההבחנה הזאת היא הבחנה חשובה?
זה הבחנה, אני לא יודע אם היא הבחנה מאוד חשובה, אבל תלמיד שלי, שעשה אצלי דוקטורט לפני 5, 6 או 7 שנים אפילו כבר, קוראים לו דוקטור אורי וייס, כן? נתן דוגמה טובה להבדל בין רציונליות במובן היומיומי ורציונליות במובן הכלכלי, לא תורת המשחקים. ובכלכלה וגם תורת המשחקים, רציונליות מוגדרת לאדם ש... מנסה למלא את מטרותיו, ללכת לפי המטרות שלו, בהינתן המידע שיש לו. אז דוקטור וייס נתן דוגמה יפה מאוד של זה, כן? נניח שאתה עובר בכביש וחוצה לפניך חתול שחור, אוקיי? ואתה יורק, אוקיי? אתה יורק, למנוע מזל ביש. אז האם אתה רציונלי או לא רציונלי? אז לפי ההגדרה היומיומית, אתה אי רציונלי לאללה, כן? זה דעה קדומה וזה בכלל לא מדעי, וזה לגמרי אירציונלי לירוק כאשר חתול שחור עובר לפניך. אבל מבחינת, מהמובן הכלכלי של המילה, לשאוף למלא את מטרותיך בהינתן הידע שיש לך, זה רציונלי לחלוטין. מפני שהידע שיש לך הוא
ושחתול שחור מביא מזל גם.
כשחתול שחור עובר, יריקה מונעת מזל ביש, כן? אז אתה יורק, אז לפי הידיעה, יכול להיות שהידיעה שלך היא מוטעת, אבל לפי הידיעה שיש לך, אתה עושה משהו רציונלי לחלוטין.
מעולה, עכשיו...
זה בדיחה, חצי בדיחה. באמת, אנשים הולכים ומנסים להשיג את מטרותיהם, וזה, וכמובן עושים את זה לפי המידע שיש להם, כן?
אז רק שנייה, מצוין,
אין
עכשיו
לזה
אני רוצה...
קשר עם מדע, כן? אבל גם זה הוא לא כל כך חשוב, מפני שבדרך כלל, בסדר, אנשים עושים לפי מה שהם רוצים.
אז עכשיו אני רוצה לשאול שאלה שמתקדמת על זה. האם התיאוריה הכלכלית, מה שאתה קורא במאמר שלך, ME, Mainstream Economics, האם התיאוריה הכלכלית מניחה כבסיס שאנחנו רציונליים במובן הראשון, שעושים החלטות הגיוניות לפי המדע, או שאנחנו רציונליים במובן השני, שאנחנו מקדמים את המדע?
ה-Mainstream Economics זה במובן השני. כל כלכלן, יגיד שיגיד לך את זה. אנשים פועלים לפי הרצונות שלהם, מה שהם רוצים להשיג, כן? בינת, כמובן בהינתן המידע שיש להם.
או, והנקודה הזאת...
זה להיות רציונלי, אתה לא צריך ללמוד תורת היחסות, כן?
והנקודה הזאת, אתה אומר, היא נקודה חשובה מאוד. השאלה האחרונה שנשאלת בהרצאה לאקדמיה למדעים היה, אם אנשים רציונליים, איך אנחנו רואים כל כך הרבה בלגן, איך רוב האנשים יש להם יותר כסף בסוף אלא פחות, רוב האנשים עושים החלטות מטומטמות. ואז אתה אומר, זה בדיוק העניין.
לא, אנשים לא עושים החלטות מטומטמות, אני חולק על זה. אני חולק על זה. זה עיקר המאמר ב-Nature Human Behavior ועיקר התזה שלי. מה שהכלכלנים ההתנהגותיים עשו זה שלקחו מקרים, עשו ניסויים ושאלו שאלות, עשו סקרים, והסיטואציות שהם הראו לאנשים, כן, זה סיטואציות שהם לא, זה לא מה שקורה בדרך כלל.
אז תן לי לחדד את זה.
הם צודקים, אגב. הכלכלנים ההתנהגותיים צודקים בזה שאנשים לא מחשבים דברים. בפרט, יש לכאן, יש ספר Thinking Fast, Thinking Slow, או Thinking Fast and Slow, אז הוא בא לכוונה כשצריך לחשוב מהר, אז הולכים לפי...
System One.
הטיה, כן? הטיה או יוריסטיקה, וכשצריך לעשות החלטות... פעידות משקל, אז אתה חושב על זה ואתה לא הולך לפי יוריסטיקות, אבל אתה הולך לפי מה שאתה, מה שנראה לך, מה שבאמת זה. אבל היוריסטיקות, זה נכון שאנשים כשנשאלים איזושהי שאלה וצריך לענות מהר מאוד בשביל סקר, הם עושים מה שבא להם. עכשיו היוריסטיקות וההטיות האלה הם לא צמחו יש מאין, הם קפצו לעולם יש מאין, כן? הם תוצאה של תהליך אבולוציוני, והם התפתחו במשך הזמן או הם נלמדו, כן? וזאת אומרת בדרך כלל הם נותנים תוצאות נכונות. בואו אני אתן דוגמה.
רגע שנייה, אבל לפני שאתה נותן דוגמה, תיתן לי בבקשה להוביל את השיחה הזאת, כי אני רוצה שגם המאזינים שלי ילמדו, וגם לנצל את הזמן היקר איתך, כדי להגיע לנושאים יותר מורכבים בתיאוריה שלך, ברשותך, בסדר?
בבקשה.
אז התיאוריה שלך בעצם אומרת בסיכום קצר את הדברים הבאים. אתה אומר, תראה, קנמן וטברסקי בפרוספקט תיאורי המפורסם שלהם במאמר המכונן אומרים, תראה, היוריסטיקות האלה בגדול הן טובות, לפעמים הן מובילות לטעויות ולשגיאות סיסטמטיות. הטענה שלך
נכון,
אומרת
נכון,
כן כן כן
נכון,
הטענה
נכון,
שלך אומרת שני
סיסטמטיות.
דברים. קודם כל, הכלכלה ההתנהגותית לקחה את הלפעמים, שזה בחלק קטן מהמקרים, והפכה אותם להיות הדבר המרכזי. הפכה את הפוקוס להיות מזה שהיוריסטיקות האלה בגדול הן טובות, לזה שיש כל מיני נקודות שבהן הן לא טובות, ועל זה הכלכלים ההתנהגותיים מוכרים את הספרים ועושים את ההרצאות, וזה עיקר העניין. ואז דבר אחד, אתה אומר, תראה, בזה שאתה שם את הפוקוס על משהו שהוא באמת מיעוט יחס לכל המקרים, אתה בעצם נותן איזושהי תחושה לא נכונה, שאנשים עושים החלטות לא רציונליות, ואנשים הם לא חכמים, וכן הלאה וכן הלאה, וזה לא נכון. הנקודה השנייה בתיאוריה שלך היא עוד יותר מעניינת, והיא אומרת את הדבר הבא. גם במקרים כאלה, שבהם אנשים עושים החלטות שנגרעות כלא רציונליות, זה נובע כאחד משני גורמים. או שמדובר בסיטואציה שהיא artificial לחלוטין, איזשהו מקרה מצוץ מהאצבע שלא יכול להיות בעולם המציאותי, ולכן האבולוציה או אבולוציה תרבותית לא עשתה לנו אדפטציה אליו, או שמדובר במקרה שעל פניו הוא לא רציונלי, אבל הסתכלות עמוקה יותר הופכת אותו לכן רציונלי. זה התיאוריה, איך אומרים, בצורה ממוקדת, כדי שנבין איפה אנחנו משחקים. עד כאן אתה מקבל? כאילו, זה תכלס, אני מסכם אותך, נכון?
יופי, עשית עבודות בית, כן?
לא, אני אגיד לך את האמת.
אתה מקבל 100 במבחן, כן?
תקשיב, אני הלכתי גם לדבר עם דן אריאלי לפני השיחה שלנו, כן? כאילו, אני אמרתי, כי אמרתי, עד שיש לי את הזמן היקר, יקר, יקר איתך, אני לא אבזבז אותו סתם. עכשיו, איזה נקודות אתה נותן? אני חושב שיש כל מיני נקודות שאתה נותן. אני אתן את הנקודה של לינדה, אני חושב שהיא נקודה מדהימה.
כן, מצוינת, מצוינת.
והדוגמה עם נפוליון והשלייקס, אני חושב שהיא דוגמה מדהימה. קנמן מדבר שאם אתה שואל אנשים, אתה אומר להם, מספר להם סיפור על בחורה שקוראים לה לינדה, שהיא בת 31, והיא מוחצנת, והיא עובדת, ויש לה שיער קצר, והיא בעד זכויות בני אדם, ואז אתה שואל, מה יותר הגיוני, שלינדה היא פקידת בנק או פקידת בנק פמיניסטית? רוב האנשים אומרים, פקידת בנק פמיניסטית, אבל זה לא יכול להיות. פקידת בנק פמיניסטית זה תת קבוצה בתוך פקידת בנק. ואיך זה יכול להיות? הם לא הגיוניים? אני אתן לך בבקשה להסביר למה הדוגמה של לינדה כן הגיונית, ואיך זה קשור לנין שלך, אלעד.
כן, אוקיי. אז בוא אני אספר עוד סיפור. כשכתבתי את החלק הזה במאמר שאתה מדבר עליו, במאמר הזה שב-Nature Human Behavior, כשכתבתי את הפרק על לינדה, כן? הגיע אליי נין, הוא היה אז בן 11 או 12, משהו כזה, כן? והוא אמר לי, סבא, למה נפוליון לבש שלייקס? כן, אז אני חושב וחושב וחושב וחושב, ואז אני אומר לה, נין, אני מרים ידיים, אלעד, אני לא יודע, כן? אז אלעד אומר, בשביל להחזיק את המכנסיים שלו, כן? אוקיי? אז מה, איפה טעיתי, כן? זאת אומרת, אני לא יודע ששלי כזה בשביל להחזיק מכנסיים, אז אלא מה? הילד שאל למה נפוליאון הרזיק, אז המוח שלי התחיל לחפש משהו, נפוליאון עם שלייקס, כן? הנחתי שהמילה נפוליאון היא לעניין, היא רלוונטית, כן? אז לכן לא ידעתי לענות. אז אותו דבר עם לינדה, כן? מספרים כל הסיפור הזה שיש לה שיער קצר והיא מעוניינת בזכויות אדם וכל מיני דברים כאלה, כן? אז חושבים, יש להניח שהיא גם פמיניסטית, כן? ולא שמים לב ללוגיקה, כן? זאת אומרת, זה אנשים לא טיפשים, הם יודעים שזה, אבל זה ההטייה של, נקראת הטיית הרלוונטיות. חושבים שמה שאומרים לך זה רלוונטי, זה לעניין, למה אחרת אומרים לך את זה, כן? אז זה הטייה. כן, ובדרך כלל זה נכון, כן? זאת הייתה השאלה הזאת של קרנמן וטברסקי על לינדה, הייתה שאלה מכשילה במתכוון. אז 100% יופי, יופי, דני, יופי, עמוס, הצלחתם להכשיל, הצלחתם, כן?
בוא ניתן ברשותך דוגמה אחרת, ומהדוגמה האחרת כבר נתקדם לדברים יותר מתקדמים. אחד הבדיחות היפות בספר הבדיחות של דוריאנוב, זה שיום אחד הכומר מבקש מהיהודי להתנצר, ואומר לו, תקשיב טוב, אתה יודע מה? אם תתנצר אני נותן לך 5 רובל. אז היהודי אומר לו, תראה, אני לא מבין גדול, אבל אבא שלי תמיד לימד אותי, שאם מישהו רוצה להחליף סוס בסוס ועוד משלם לי, כנראה שהסוס שלו הרבה פחות טוב. כן? למה הדבר הזה קשור? כי באחד הניסויים הקלאסיים נותנים לאנשים שוקולד ונותנים לאנשים ספל, ואז שואלים האם הם רוצים להחליף את הספל בשוקולד, ושואלים אנשים האם הם רוצים להחליף את השוקולד בספל. מכיוון, מה שיוצא זה שמי שקיבל ספל לא רוצה להחליף אותו בשוקולד, ומי שקיבל שוקולד לא רוצה להחליף אותו בספל. הדבר הזה לכאורה הוא לא רציונלי. הרי או שבני האדם חושבים ששוקולד עדיף על ספל, או שבני אדם חושבים שספל עדיף על שוקולד. מכיוון שאני מחלק את זה בצורה של 50-50, לא יכול להיות מצב שכל ה-50 רצו או שוקולד או ספל, ולכן יש להם יוריסטיקה של מה ששלי שלי, ואם אתה מציע לי להחליף, כנראה שיש בעיה אצלך. עד כאן אני מספר את זה נכון?
נכון. זה מאמר של טלר וקנמן, ועוד 2 היו נדמה לי, כן.
אוקיי,
נכון.
עכשיו זאת לפי מה שאתה אומר.
זה נקרא,
כן.
אפקט הבעלות.
כן.
זה נקרא אצלם אפקט הבעלות, כן.
יפה, עכשיו...
שאדם אוהב מה ששייך לו.
ואתה בעצם אומר, תקשיב, היוריסטיקה הזאת היא שאם מה ששלי שלי, אני כבר מכיר אותי, אני כבר מכיר אותו, אתה גם לוקח את... טוב לו לאדם קו שלו מ10 קבין של חברו. אני חשבתי, אני עד היום, אני אגב, עדיין חושב שונה, שטוב לו לאדם קו שלו מ10 קבין של חברו. זה העושר בגידול עגבנייה מצ'וקמקת אצלך בגינה הפרטית, יש בה משהו, כן, כמו שדן אריאלי קרא לזה, אפקט איקאה, שהוא משמח אותנו יותר. לאו דווקא בגלל שאני מכיר אותו יותר טוב, אפילו אם בצורה אובייקטיבית אני יודע שהוא פחות טוב, כן? הילד הזה הוא שלי, זה דבר אחד. הטענה שלך לגבי הדוגמה של השוקולד היא זאת דוגמה artificial, מאוסה. זו דוגמה שלא תהיה בחיים האמיתיים, מכיוון שאם מישהו מציע לך בחיים האמיתיים משהו, זה בגלל שיש לו אינטרס. והיוריסטיקה הזאת, אבולוציונית, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, אמרה לנו, תקשיב, אם מישהו מציע לך להחליף, תהיה חשדן. עד כאן אני מסביר נכון?
כן, לא אם מישהו מציע לך להחליט. זה יכול להיות שגם זה נכון, כן? זה הסיפור שלך בהחלפת דת הוא נפלא, הוא נפלא. אבל של מה שיש לי, זה הפך במשך אלפי השנים של האבולוציה או של הלמידה למשהו שמשהו בתוכנו. אם יש לי משהו, לא להחליף את זה כל כך, כן? לא, בלי סיבה, בלי טעם, כן?
טוב, ציפור אחת ביד ושתיים על העץ.
גם, זה בדרך כלל הולך טוב מאוד, כן? אני לא, יש לי סובארו פורסטר אני חושב, 20, הוא בן שנתיים, משהו כזה. אז אולי יש לך גם כן סובארו פורסטר משנת 20. אז אתה בא להציע לי להחליף, אז אחרי שעושים את הלוגיקה הזאת של הכומר, כן, אז הלוגיקה אומרת לא להחליף. אבל במקום הלוגיקה למדנו את זה, לא להחליף. כשכן החלפנו, נכשלנו. אז זה הפך להטייה מקובלת, זה משהו שפועל טוב, אז אנחנו עושים את זה, כן?
אוקיי.
גם כשזה לא שייך.
אז עכשיו שאלה מתקדמת. אתה נותן... כאשר ההטיות היוריסטיקות האלה עובדות, יש אחד משניים שקורה. או שזו דוגמה שהיא artificial, אולי דוגמה כזאת, או שבסופו של דבר יש רציונל שהולך לפני השטח. האם אתה יכול לתת לי, כי אני כל מקום בדוגמאות שלך, שאני ראיתי רציונל לפני השטח, לצורך העניין משחק האולטימטום, נניח, היא גם דוגמה שהיא artificial, זאת אומרת, אנשים לא מנהלים מסע ומתן בלי לראות אחד את השני, זה לא קורה במציאות, כן? או לא קרה פעם. האם אתה יכול לתת לי דוגמה שהיא לא artificial, לפי דעתך, ובה בעצם הרציונליות היא מתחבאת, אבל רואים אותה רק כשמסתכלים יותר עמוק. כי אני לא הצלחתי לדעת מתי פה ומתי שם.
אני אתן כמה דוגמאות, מה שיש מה. אז דוגמה אחת היא דוגמה שמופיעה בספר של דיק טלר, כן? שהוא קיבל פרס נובל בכלכלה בשנת 17, נדמה לי. הוא השני לקבל פרס נובל בכלכלה
התנהגותית.
כלכלה התנהגותית. דני קנמן היה הראשון, ודיק טלר השני. בינתיים קיבלו כל מיני אנשים שלא עובדים בכלכלה התנהגותית, אבל לזה אולי לא שמים לב. כן, יש שניים סך הכל בהיסטוריה. בכלכלה התנהגותית, והם בחורים חכמים, כן? אין מה להגיד. אז הוא מביא בספר שלו misbehaving, כן? איך אומרים את זה בעברית?
להתנהג לו משהו.
לא כראוי, כן? הוא מביא דוגמה כזאת. הוא מביא דוגמה שיש איזו מסיבה, ויושבים שם, יש כמה אנשים מוזמנים לארוחת ערב, כן? והצלי נמצא בתנור, ובינתיים מחכים לצלי להיות מוכן, אז המערכת מגישה אגוזים, אוקיי? מגישה אגוזים, כן. ומגישה קערה גדולה של אגוזים, והאורחים מתחילים לקחת אגוזים, ומהר מאוד הקערה מתחילה להתרוקן, והיא מתרוקנת עד כדי חצי. ואז המערכת רואה שהתיאבון עשוי ללכת, כן? אם אוכלים יותר מדי אגוזים, והיא הכינה את הצלי הזה הטוב, והיא לוקחת את הקערה של אגוזים, והיא מוציאה אותה, שמה אותה במטפח, וכולם שמחים, כן. אוקיי, אז מה רע בזה? מה רע בזה? מה שרע בזה הוא שטלר טוען שיש הנחה או אקסיומה או משהו מקובל בכלכלה, ברציונליות, שאם יש לך מבחר יותר גדול של אפשרויות, זה לא יכול להזיק, מפני שאתה תיקח את ה, את ה, מה שהכי טוב לך. אז הוא אומר, וזה שכולם היו שמחים שהקטינו את המבחר, שלא נתנו את האגוזים להיות על השולחן, זה מנוגד לעקרונות הכלכלה. אז אני טוען שזה שטויות.
אז אני רוצה לשאול אותך, בגלל שגם בהרצאה באקדמיה...
רק רגע, תן לי לגמור. זה שטויות. למה זה שטויות? מפני שאנשים, אם הם היו ממשיכים לקחת את האגוזים, הם היו עושים מעשה בלתי רציונלי. כן? הם היו עושים, אז זה רציונלי למנוע את הבלתי רציונלי, זה הכל, כן? זה רציונלי למנוע את הבלתי רציונלי, וגם אנשים רציונליים הם מונעים את הבלתי רציונלי, כן? הבלתי רציונלי זה היה להמשיך לאכול אגוזים ולקלקל את התיאבון להצליח.
אפשר להתחיל, אוקיי, אז אפשר להתחיל עכשיו עם השאלות הקשות על התיאוריה שלך. קודם כל, לגבי מה שאמרת עכשיו, ודוגמה אחרת שלה שאתה מביא בהרצאה באקדמיה הלאומית, זה בן אדם שבעצם מעדיף לקנות חפיסת שוקולד אחת, למרות
שהוא... נכון, זה אותו דבר.
שש חפיסות, רגע, אבל עכשיו אני בא לשאול אותך.
אני מביא את ה... הבאתי את הדוגמה בספר של טלר כלשונו.
תקשיב, רגע, חכה, אני הגעתי כדי לתקוף. בכל אופן, אז הדוגמה היא כזאת, בסופו של דבר אנשים מעדיפים לקנות חפיסת שוקולד אחת, למרות שאם יקנו, אם הם יקנו שש, בסופו של דבר המחיר פר חפיסה הוא הרבה יותר נמוך. ועכשיו אפשר גם לבוא ולהגיד, אוקיי, אבל עכשיו אני לא רוצה להוציא יותר כסף, אבל בסדר. אבל הטענה שלך היא טענה שבסופו של דבר היא מאוד 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 מובנת. אתה אומר, בסופו של דבר יש לנו פיתויים. אל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. ויש מיליון מחקרים שכאשר יש לאנשים פיתויים, קשה להם. אז מה שאני עושה באופן רציונלי, מוציא פיתויים. כל מי שעושה דיאטה יודע שצריך שלא יהיה קולה במקרר, ולכל מי שמפסיק לעשן צריך לדעת שלא יהיה סיגריות במגירה, וכן הלאה וכן הלאה. הטענה שלי, או השאלה שלי, אם מה שאתה אומר הוא כל כך ברור, איך יכול להיות שהוא חמק מאיתנו? איך יכול להיות שטלר לא הבין שכל מי שעושה דיאטה לא יכול להרשות לעצמו יותר אפשרויות? המנגנון של פיתוי לא היה זר לו? איך זה יכול להיות?
תשמע, זאת שאלה מצוינת. ואני פגשתי את טלר בכנס לפני חודש, או פחות אפילו. לא, זה לפני חודש עכשיו. זה היה ב-23 באוגוסט.
זה ממש חודש, כן.
כן, ממש חודש, כן. ואני סיפרתי, אני נתתי הצעה על הנושא הזה, וטלי ישב בקהל, ואחר כך התווכחנו על זה, והוא אמר דברים שאני לא הבנתי אותם. אז אל תבקש ממני להסביר את הדעות של אחרים. טלה הוא בחור חכם, ודני קנמן הוא בחור חכם, כן, אבל למה הם אומרים את הדברים שאני מתנגד להם?
לא, אני לא מבקש ממך להסביר.
זה אל תשאל אותי, זה תשאל אותם, היה לך קנמן
א', שאלתי אותו, קודם כל אני שאלתי את קנמן.
אז מה הוא אמר?
קנמן סיפר, הרי קנמן סיפר בסופו של דבר, שבאיזה כנס, שהוא היה צעיר, הוא פגש איזשהו פילוסוף, והוא סיפר לו מה הוא עושה, ואיך שהוא סיפר לו, הפילוסוף סובב אליו את הגב, והלך, ואמר לו, אני לא מעוניין לשמוע על הפסיכולוגיה של הטיפשות. ככה אמר לו אותו פילוסוף. וקנמן ניסה אחרי זה להסביר, זה לא נכון, אני לא חושב שאנשים הם טיפשים. אגב, אני חושב שקנמן בהקשר הזה, הוא מאוד דומה למה שאתה אומר, יש באמת את ההטיות, מגניב לדבר על, על המקומות שבהם זה לא עובד, וכן הלאה וכן הלאה. הטענה שלי היא לא על קנמן, הטענה שלי, הדוגמה של לינדה, פרופסור, היא בת כמעט 50 שנה. או, אתה יודע מה? 40 שנה. לאורך 40 שנה.
בוא, אני אפריע לך רגע. אני היה אצלי באוניברסיטה העברית, המשלחת של תלמידים מאוניברסיטת קורנל, אוקיי? שלומדים, מה זה נקרא, ניהול עסקים, כן, ניהול עסקים.
אוקיי.
שנה שנייה, כן, מאוניברסיטת קורנל. ואני שאלתי אותם את השאלה של לינדה, כן? אולם הסנאט באוניברסיטה העברית היה מלא וקדוש, ואני שאלתי אותם את השאלה הזאת, ולא 70% כמו אצל קנמן וטברסקי, אבל 40% לפחות אמרו שיותר מתקבל לדעת שלינדה היא פקידת בנק פמיניסטית. אז זאת אומרת, זה לא טיפשות, כן? זה באמת הטיית הרלוונטיות.
אוקיי, שאלה נוספת לגבי הסיפור הזה, ולקראת השיחה איתך באמת התכוננתי, הלכתי גם לדבר עם פרופסור דן אריאלי. אמרתי לו, תקשיב, זאת התיאוריה, מה אתה אומר, כן? והוא אמר לי את הדבר הבא, קודם כל באמת פרופסור ישראל אומן הוא כלכלן מכובד וחושב מחשבות רציניות, אבל הוא נתן שני דברים שאני חושב שהם מעניינים ושווה לתת עליהם את הדעת.
עליהם,
כן,
אוקיי.
ושווה לתת עליהם את הדעת, ומכיוון שאתה פה, אני אשמח שתיתן עליהם את הדעת. זאת אומרת, תראה, בסופו של דבר, מה שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד, זה שהעולם שבו אנחנו חיים, העולם שבו אנחנו מקבלים החלטות, העולם שבו אנחנו מנהלים את הכסף שלנו, הוא עולם שהוא שונה בצורה בלתי רגילה מהעולם שאליו התרגלנו אבולוציונית. אפשר לדבר על זה מבחינת סוכר ושומן, שהיום היום אנחנו רואים את הדברים אחרת, עד רמה של מאבקים, אתה יודע, מאבקים עם בין חבורות שבטיות ומאבקים בין מעצמות, יש להם אלמנטים דומים, אבל יש להם הרבה מאוד אלמנטים שונים. ולכן, כאשר אנחנו, לצורך העניין, נותנים את הדוגמאות האלה, הם בעצם דוגמאות שאולי מבחינה אבולוציונית הם ארטיפישל, אבל ברמה שהם לא אבולוציונית הם קיימים בכל מקום. זאת אומרת, כל פעם שאתה הולך לסופר ואתה מסתובב בסופר, הסופר הונדס לפי עקרונות מסוימים, חלקם הגדול של כלכלה התנהגותית, כדי שאנשים יקנו יותר. זאת לא דוגמה מעשית של בוא תענה בסקר מה אתה רוצה, כאילו מה היית אומר בסקר. אם לא היה לנו כלכלה התנהגותית, כן, שאפילו ברמה של להגדיל את העגלות, או לשים את הלחם מאחורה, או מיליון ואחת דברים, הסופרים היו מרוויחים הרבה פחות כסף. אי אפשר להסתכל על תכנון הסופר, ולהגיד, זאת דוגמה שהיא artificial, היא דוגמה שאנחנו חיים אותה ביומיום. זאת היא סוגיה אחת. סוגיה שנייה, הוא אומר, יש מה שנקרא כל מיני, זאת אומרת, הרעיון הזה, של סימנים, כן? לצורך העניין, הטווס, כן? הטווס יש לו זנב ארוך, כי אבולוציונית, אם הוא אומר, אם יש לו זנב ארוך, כנראה זה שווה לו. שווה לו, והוא עד כדי כך חזק שהוא מוכן להיות עם זנב ארוך. בעידן שבו אני יכול להגיד דברים, ואין שום מישהו שבודק אותם, הדיפ ניו, הפייק ניוז, יכול להיות בצורה ממש גדולה. זאת אומרת, העולמות האלה, הרבה מאוד מהעקרונות האבולוציוניים לא תקפים פה. אז הנה, אלה שתי נקודות שהייתי שמח אם תוכל לתת את החוות דעת שלך עליהם.
אוקיי, בסדר. נקודה שנייה לא הבנתי, אז תסביר לי אותה אחר כך, או
אוקיי.
אולי לא תסביר לי אותה. הנקודה הראשונה כן הבנתי, הבנתי טוב מאוד. ואריאלי צודק 100%, כן? ואני גם כן, אם הקשבת להרצאה שלי באקדמיה, ואם קראת את המאמר ב-Nature Human Behavior, שעשית את שניהם, אני מבין, אז אתה יודע שאני אומר בפורש שכלכלה התנהגותית היא חשובה מאוד, כן? היא חשובה מאוד, והיא היא היא הצליחה לבודד משהו חשוב מאוד, כן? זאת אומרת שצריך לה לרבות. אני אתן לך דוגמה. אתה הזכרת אכילה, אוקיי? אכילה זה באמת, אפשר להגיד, זה הטעיה, כן? אנחנו אוכלים, אבל אנחנו אוכלים לא מפני שאנחנו רוצים לגדול או צריכים אנרגיה או משהו כזה, אבל אנחנו אוכלים מפני שאנחנו רעבים, אוקיי? או שאנחנו אוהבים אוכל טוב, או שניהם, כן? וזה טוב ויפה, וההטייה הזאת, היוריסטיקה הזאת, לאכול כשאתה רואה, היא פועלת טוב מאוד בדרך כלל. אבל היא לפעמים מפספסת את המטרה, והמטרה היא, והמטרה, למשל, אנשים שהם כבדי משקל, כן, ששוקלים יותר מדי, מה המילה בעברית? אוביס.
כן, אוביס זה מילה שאין לנו בעברית, כן?
אוקיי, בסדר, אולי מפני ש...
שמן מלא, שמן ממש, שמן דובון, שמן דובון זה אוביס.
אז האנשים שהם גם כן שמנים, הם גם כן אוכלים כשהם רעבים, אבל הם צריכים להימנע מלאכול, והם צריכים להימנע מלאכול אוכל שנראה להם טוב, כן? אבל הכלכלה ההתנהגותית אומרת אנחנו צריכים לשים לב ליוריסטיקות ולהטיות האלה. למשל, אדם שפותח מסעדה, לא כדאי שהוא ייתן אוכל שהוא בריא. וכן, יכול להיות שיש מסעדה כאן ושם שיכולה להמשיך להתקיים על סמך אוכל בריא, אבל הרבה יותר טוב שאתה נותן אוכל טעים, כן? ובכמויות רציניות, כן? אז אם אתה נותן אוכל בריא שהוא לא טעים, אתה מהר מאוד תסגור את המסעדה. וכמו כן, הרבה דברים בכלכלה ההתנהגותית, כן, בפרט בנושא הזה של פרסומת, הם טובים, כן, וצריך ללכת לפיהם. אני אמרתי שהכלכלה הקלאסית, הכלכלת המיינסטרים העיקרית, הכלכלה המקובלת, כן, היא מבוססת על, ככה אני כותב וככה אמרתי באקדמיה, כן, היא מבוססת על כלכלה התנהגותית, מפני שכלכלה התנהגותית היא בדרך כלל טוב לאדם שמתנהג לפי ההטיות שלה. זה בגלל שטוב לבן אדם להתנהג לפי ההטיות שלה, אז הכלכלה המקובלת היא מבוססת עליה, ולכן הסופרים עושים עבודה טובה, כן, אם יש איזשהו טובלרונה כשהולכים לשלם, כן, לקופאית, אז יש שם, אז אני נזכר, כן, רציתי טוב לרונה, כן? אז זה טוב, זה מצוין, אז הוא, אבל השאלה השנייה לא הבנתי.
אבל רק שנייה, לפני שנגיע לשאלה השנייה, הדוגמה המרכזית שאתה אומר, זה אם אני מבין נכון, הדוגמות של הסופרים, הם מקומות שבהם לא מדובר על דוגמה שהיא artificial, כן? דוגמה מאוסה, זה משהו אחר. זה משהו אחר, נכון? זאת אומרת, פה מדובר על דוגמאות שהכלכלה ההתנהגותית נותנת כל מיני רעיונות, והרעיונות האלה הם רעיונות שהם אמיתיים, אנחנו רואים אותם בחיי היומיום, לצורך העניין, כן? הסופר זה דוגמה אחת, אבל העובדה שאנשים, כן? אתה נתת דוגמה שאנשים לא, בן אדם לא מוכן לשטוף את האוטו של השכן תמורת 50 שקל, אבל, וגם לא מוכן לשלם לבן של השכן 25 שקל כדי לשטוף את האוטו שלו. ופה אתה רואה רק שנייה, הזמן שלך לא שווה, הזמן שלך שווה את הכסף הזה, אבל הוא לא שווה את הכסף הזה, כן? ואז אתה אומר, טוב, פה יש מצב, אפשר לראות את הדברים בצורה אחרת. אבל קשה יותר להסביר איך אנשים בארצות הברית אוספים קופונים של קופונים, אנחנו לא רואים את זה בישראל כל כך, אבל בארצות הברית אוספים קופונים ונוסעים לקצה השני של העיר כדי לקנות משהו שהוא קצת יותר זול, אבל אין להם מושג, כמו שאמר דניאל גילברט, כמה עמלה לוקחים על התיק מניות שלהם שהוא 250 אלף דולר. יש פה באמת מקומות שהם לא מלאכותיים, יכול להיות שהם מלאכותיים מבחינה אבולוציונית, אבל למקומות שאנחנו רואים אותם יום יום, וקשה מאוד לנתת את ההסברים שאתה נתת על דוגמאות כאלה. זאת אומרת, אם היית אומר, תראה, יש גם מקומות שאנשים עושים החלטות לא רציונליות, בדוגמאות מעשיות מחיי היום יום, וגם הכלכלנים ההתנהגותיים לוקחים את זה, וזה סופר מרתק, וצריך אנחנו להיזהר מזה, ניחא. אבל אני כאילו לא קילטתי את הווייב הזה גם מהרצאה וגם מהמאמר. אני מבין פה איזה, כאילו, הצלחתי להסביר את עצמי?
אתה רוצה לפרט בעניין הקופונים, כן? זאת אומרת, אנשים אוספים קופונים. אגב, זה קיים גם בארץ. אולי
כן,
זה
נכון,
לא,
הנה,
אולי
אז
זה
הנה.
לא הגיע למעמדים
הרעיון הוא,
כמו...
הרעיון הוא כזה, שהנה,
אבל
אז אני אסביר.
קיים גם בארץ, אבל אתה אומר שאנשים עם הקופונים עושים... דברים לא
לא,
הגיוניים
לא, 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 לא,
שמפסידים
סליחה, רגע,
כסף, מה?
אז ברשותך אני אסביר. הדוגמה שאתה נתת לגבי בן אדם שלא מוכן לרחוץ את האוטו של השכן, ולא
כן.
מוכן שהבן של השכן ירחץ את האוטו שלו, היא דוגמה שניתן להסביר אותה בכל מיני דברים. גם אני לא רוצה לעמוד ושיראו אותי רוחץ את האוטו של השכן. יש הרבה מאוד הסברים מעבר לנקודה הזאת. אבל אני אומר...
ההסבר שאני נתתי, אם אתה זוכר, הוא ש... אני לא מעוניין להתווכח עם השכן על העבודה שעשה הבן שלו על המכונית שלי. כן,
אוקיי.
יש לי תמריץ, והכלכלה הקלאסית המקובלת מבוססת על תמריצים. יש לי תמריץ בנוסף לכסף, כן, לחוץ את המכונית שלי טוב, שהיא תהיה מבריקה. לבן של השכן אין תמריץ כזה, כן.
אז הנקודה של הקופונים בעצם אומר שכאשר אנשים מסתכלים על כסף, ומסתכלים על כסף כיחס ממשהו מסוים, הם רואים את החיסכון באחוזים, ולא לצורך העניין בכסף מוחלט. אם מוכרים בורקס בחנות הזאת בעשרה שקלים, ובחנות השנייה בחמישה שקלים, אז אנחנו נלך לחנות השנייה, כי זה 50% הנחה. לעומת זאת, אם מוכרים
נכון,
מחשב
נכון,
פה ב-1,000
אוקיי,
שקל,
אני מבין כבר, אני מבין, אוקיי. אני מבין ואני התייחסתי לזה דווקא לדוגמה הזאת, בהרצאה שלי בכנס שטלר היה נוכח. העניין הוא שבדרך כלל אתה משקיע יותר מאמץ בקניית נניח מכונית, כן? אתה משקיע יותר מאמץ בקניית מכונית מבקניית טובלרונה, אוקיי? אוקיי? אז טובלרונה בסדר, כן? אז אם אתה יכול לקבל את הטובלרונה, אם אתה יכול לקבל 10 או 100 שקל הנחה בקניית המכונית, כן? אז אתה לא תלך למישהו אחר, מפני שהשקעת מאמץ, אתה יודע כבר מי המוכר ומי ה... כן? ובדרך כלל, המאמץ שאתה משקיע ברכישה, היא פחות או יותר פרופורציונית לכסף שאתה מוציא על הרכישה. ולכן אתה מוכן ללכת למקום אחר אם יש לך 50% הנחה, אבל לא אם יש לך 100 שקל הנחה, כן? או 10 שקל או משהו כזה. אז זה כלל אצבע שלמדת, כן? שלמדת, כן? או אולי בא באבולוציה, כן? שהרכישה, ההנחה הנחה שאתה מקבל, ולטרוח ללכת למקום אחר, לקבל הנחה יותר גדולה, היא נחשבת באחוזים ולא בכסף מוחלט.
בסדר, זה, אבל כן, מה שמחזיר אותנו לזה שבאמת, אבל כשאתה מביא את היוריסטיקות המאוד נכונות האלה לעולם האמיתי, לפעמים יש לך בעיות. רק רציתי רק להגיד, כי לא הבנתי את הדוגמה, אפילו אתה לא צריך לענות עליה, הדוגמה עם הטווס זה שבחברה הטבעית אנחנו בעצם לומדים לאט לאט להאמין לאנשים, כן? אגב, זה נושא משמעותי מאוד, גם בכל הנושא הזה של היום, אתה יודע, אנחנו לא יכולים לפרסם מאמרים על מה שנקרא התחממות גלובלית משני הצדדים, כי כבר יש דעות שהן אסורות. אנחנו לצורך העניין מאמינים למה שאומרים לנו, ויש גם סיגנלים. סיגנלים שבעצם אומרים, תראה, אני אמין. לצורך העניין, הטווס יש לו סיגנל, הוא אומר אני כל כך חזק. הוא לא רק אומר אני חזק, אלא בעצם אומר יש לי גם זנב ארוך. בפייסבוק אין סיגנלים, ואז יוצא מצב שאתה מאמין לאנשים בלי שיש להם איזשהו משהו להפסיד מזה. בין היתר, אומר פרופסור אריאלי, הרעיון של הפייק ניוז, הרעיון ש-70% מהרפובליקנים חושבים שטראמפ ניצח בבחירות, לצורך העניין, הוא מזה שהם קוראים בזה, יש להם, אתה יודע, הטיות להאמין לאנשים, אבל הסיגנלים האלה לא קיימים יותר. הנה מצב שהוא, אולי אתה תגיד שהוא artificial, הוא לא קיים בטבע, אתה צודק, אבל הוא קיים, הוא מצב שקיים מאוד בחברה ותרבות מודרנית.
אתה יכול למקד את השאלה, כן, אני אשמח אתה אומר, אם הבנתי נכון, שבעבר אמרו לנו דברים נכונים, והיום יש פייק ניוז ואומרים לנו דברים לא נכונים, אתה אומר את זה,
לא.
כן?
הנקודה היום, היום כאשר בן אדם אומר משהו, כן? לצורך העניין, שוב, זה גם משהו יותר רחוק, עוד פעם, אני גם לא רוצה אולי בעצם לחטוא למה שפרופסור אריאלי אומר, אז אני אולי נשאיר את זה ככה. אני כן יכול להגיד לך שבאמת בסופו של דבר, אני חושב שמהשיחה איתך עולה, כמו שאתה אומר, יש פה שני דברים. יש פה את הכלכלה הרציונלית, את הכלכלה המיינסטרים, ואת הכלכלה ההתנהגותית, ושתיהם בעצם משלימות אחת את השנייה. אולי הנקודה המרכזית היא ששווה מאוד ללמוד גם את הנושא של הכלכלה ההתנהגותית, כי הרבה מאוד מהאינטראקציה שלנו עם העולם הטכנולוגי, עם אפליקציות, כן? מי שמתכנן אפליקציות מסתמך בין היתר על עקרונות של כלכלה התנהגותית, כדי בעצם לעשות שינוי בדרך שאנחנו צורכים מידע וצורכים תוכן. זאת אומרת, אומנם מדובר על רעיונות שהם מלאכותיים, אבל החיים שלנו, כל החיים שלנו הם מלאכותיים היום, ושווה למשוך מתוך הכלכלה ההתנהגותית את המקומות האלה, או את תמרורי העזרה האלה שיגידו לנו, תקשיבו, שווה לך לראות אם אתה עושה החלטה, יש לך יוריסטיקות נהדרות, אבל אולי פה אתה עושה החלטה שהיא לרעתך. כמו שאמרת, לא מקדמת את המטרות שלך לפי מה שאתה מאמין.
אז אני עדיין לא ירדתי לגמרי לסוף דבריך, אבל אני כן אגיד משהו, וזה שהכלכלה ההתנהגותית במידה זאת, והיא אומרת איך אנשים מתנהגים למעשה בעולם האמיתי, אז צריך לחקור איך אנשים מתנהגים, מהם ההטיות והיוריסטיקות. יכול להיות שההטיות והיוריסטיקות הם מובילים לתוצאות נכונות, כמו שאומן אומר, כן, בדרך כלל, ושהיוצאים מן הכלל הם מאוסים, כמו שאומן אומר, אבל עדיין אנשים מתנהגים לפי...
אתה מתכוון כמו שקנמן אומר.
לפי יוריסטיקות, כן? אנשים לא מחשבים דברים, כן? הם מתנהגים לפי, או לפחות ב-thinking slow, But thinking fast, כן, הם לא מחשבים דברים, הם הולכים לפי יוריסטיקות. אז כדאי לדעת מה הם היוריסטיקות, ואני חותם על זה בשני ידיים, כן. זה מאוד כדאי לדעת, ומאוד כדאי להפעיל את זה, ולהפעיל את זה באפליקציות, ולהפעיל את זה בסופרים, 100%, 100%.
והדבר האחרון שאיתו באמת רציתי לסיים, זה באמת לבוא ולראות, כמו שאתה מדבר גם בראיון לכלכליסט, על ההבדל בין מה היית עונה בסקר או בשאלון ששואלים באוניברסיטה, ובין מה תכלס אתה עושה. מלקום גלדוול מדבר על הרעיונות האלה הרבה. החיים שלך, לפי פרופסור סרג'ו אר, כאשר אתה שואל את עצמך, האם אני רוצה להיות במעבדות בל, לעומת זאת כשאתה מקבל את המשרה במעבדות בל, אנשים מתנהגים שונה, כאשר הם עושים היפותזות לגבי איך הם התנהגו בסיטואציה מסוימת, וכאשר מתי הסיטואציה הזאת מתרחשת בפועל. אז גם אם אתם רוצים לקחת משהו, כמה דברים מההרצאה, שווה לקחת את הרעיון הזה שתדעו לכם, שאחד הדברים שכלכלה התנהגותית הרבה פעמים מסתמכת עליו זה שאלונים, ושווה כאשר אתה עונה על שאלון או שואל מה יקרה אם, אנחנו לא תמיד יודעים. כאשר אתה מגיע לסיטואציה עצמו, אתה חווה את הדברים בצורה אחרת, אתה מחליט אחרת ואתה חושב אחרת. אתה מקבל גם את זה?
כן, כן, אני מקבל את זה 100%.
פרופסור ישראל אומן, תודה רבה על הזמן שלך. אני מקווה שעשינו חשק לאנשים גם להסתכל על הכלכלה ההתנהגותית בצורה יותר מפוקחת, גם לקרוא את המאמרים האלה. כיף גדול, תודה רבה. אני ממש ממש
תודה רבה, דוקטור
שמח על הזמן שלך.
והיה לי עונג היה לי לעונג בשמחה. תודה רבה.
ביי ביי, תודה. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור את הרעיונות מתוך השיחות האלה. הדבר השני, אם אתם רוצים לקחת חלק בקהילה שלנו ולפגוש ולדבר עם אנשים כמוכם, אתם מוזמנים לערוץ הטלגרם שלנו, שווה לכם מאוד. פשוט תראו עוד אנשים שמתעניינים מדברים מגניבים בדיוק כמוכם. והדבר האחרון, אם אתם יכולים, דרגו את הערוץ שלנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, זה יכול להיות בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט, זה תהליך קצר של שתי שניות, הוא מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה הלאה. שיהיה לכם כיף גדול וכיף בשיחה הבאה.